הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לישי פופובסקי, אשר גרייבר שכאן איתנו באולפן, ואנחנו הערב רוצים לגעת בנקודה שהיא רלוונטית גם לימים האלה, ענייני דיומה, וגם רלוונטי מכיוון שזה הולך להיות נושא שהרבה פעמים קיבלנו על הנושא הזה שאלות דרך המיילים, פקסים, טלפונים שנתקבלו כאן בשביל לשאול שאלות שקשורות אל האדם שהוא רודף השלימות. האדם שהוא מחפש שהדברים יהיו בצורה המושלמת ביותר. ישנם בני אדם שהם רודפי שלמות בצורה בריאה, בגלל שהם אומנם מחפשים את השלמות, אבל הם גם יודעים לפרגן לעצמם כשהם הגיעו לאותה השלמות שאותה הם ניסו להשיג. אבל יש אנשים שהם רודפי שלמות בצורה לא בריאה. המדד לכך הוא שגם כשהם משיגים את המטרות שלהם, הם לא מרגישים שמחים, הם לא מרגישים מסופקים, הם עדיין מרגישים שהם יותר רחוקים מהמטרה מאשר קרובים אליה. אנשים שהם רודפי שלמות, אלה אנשים שהם יכולים להיות אנשים שפועלים בצורה כפייתית למימוש יעדים בלתי אפשריים, והערך העצמי שלהם יהיה לא פעם נמוך מאוד, בגלל שבחינתם הם לא משיגים את מה שהם רוצים להשיג. אדם שהוא רודף שלמות זה אדם שיש לו צורך להיות מושלם או להיראות כאדם מושלם. אדם שהוא רודף שלמות, האדם הזה מעודד את עצמו להגיע לעוד ועוד הצלחות. האדם לא מסתפק במועד, אפילו לא בהרבה. הוא מחפש שלמות. זה טוב לחתור אחרי השלמות, אבל זה רע כשהחתירה אחרי השלמות היא על חשבון חיי ההכרה והערכה בחיי השגרה של האדם. כי אדם שהוא רודף שלמות לא מעריך את חיי השגרה שלו, את מה שיש לו. הוא רוב הזמן שם דגש על מה שאין לו. מהמקום הזה, האדם יכול להגיע למצב שהוא פחות ופחות מעריך את עצמו, כי הוא מתמקד במה שאין לו. הוא קיבל 90 במבחן ולא 100, הוא שם דגש על האין, לא על היש. מי ששוב ושוב שם דגש על מה שאין, עתיד גם לחוות ירידה בערך העצמי שלו. הוא גם יכול להגיע להפרעות כמו דיכאון, לפעמים הפרעות אכילה, שהוא אוכל יותר מדי, אפילו שהוא לא רעב, או במקרים הפוכים, שהוא כבר ללא תיאבון, והוא מפסיק לאכול, וזה כבר פוגע בבריאות שלו. לא פעם, אדם כזה שהוא רודף שלמות ובאופן כפייתי יהיה עסוק בניסיון להגשים יעדים בלתי אפשריים, והדימוי העצמי שלו לימדד לפי התפוקה שלו, והעיניים שלו הוא לעולם לא יעשה מספיק, ולכן בעיניים שלו, הדימוי העצמי שלו אף פעם לא יהיה מספיק. מצד שני, אין ספק שאומנים מיוחדים, הם לא פעם נעשו כאלה, בגלל שהם אנשים רודפי שלמות. כי הרדיפה אחרי השלמות בצורה החיובית שלה, עשויה באמת לספק את הדרבון שמוביל להישגים אדירים. מדען חייב להקדיש הרבה תשומת לב לפרטים שהכרחיים למחקר, או המסירות שמדרבנת את המלחינים להמשיך וללטש את היצירות שלהם עד שמצליחים ליצור את הלחן שכל כך מרגש את המאזינים, או ההתמדה שמרתקת את האומנים הגדולים באומנות שלהם. כל זה, זה בעיקר בעקבות הרדיפה אחרי השלמות. אבל איך יודעים שאנשים אלו תפקדו בצורה בריאה? מכיוון שאנשים אלה גם הרשו לעצמם לטעות במהלך החיים. הם הרשו לעצמם לטעות ולפרש את הטעויות שלהם, לא כהוכחה שמשהו פגום באישיות שלהם, אלא כטעות שהיא בעצם אמצעי למידה, שמוביל אותם שוב ושוב לניסיון נוסף, עם יותר חוכמה, יותר הבנה, עד שבסוף הם מגיעים להישג שבחינתם הוא ההישג הנחשף. בממד השלישי, השלילי, מי שרודף אחרי השלמות, האדם הזה, אחרי טעות אחת, יוכל לומר שהפרויקט הזה לא בשבילו. או שהוא יכול לדחות מטלות, כי הוא אומר לעצמו שהוא לא יכול להטריל פרויקט עד שהוא מרגיש שכל הרקע מושלם, או שיש לו את כל האמצעים להתחיל, או שהוא יודע איך הולך להיות כל שלב ושלב במהלך הדרך. חוץ מזה, האדם הזה שרודף אחרי השלמות, לא פעם הוא נוטה לבזבז הרבה זמן על דברים שוליים. הוא מעניק משקל לתפל כאילו זה היה העיקר. הוא עסוק הרבה בלסדר ולטפל בדברים פחות רלוונטיים. למה? כי הוא חייב שהרקע של העשייה שלו יהיה מושלם. לדוגמה, הוא יכול לסדר את שולחן העבודה שלו חצי שעה. הרבה יותר זמן עם מה שצריך. הוא גומר שיחות אחרונות, מכין את הקפה המתאים לעבודה, ואז בינתיים הוא מאבד זמן. הוא מרגיש לא ממומש, כבר איבד שעה וחצי. הוא מרגיש שהוא לא מצליח. ואז אומר לעצמו, אם כבר שעה וחצי בזבזתי, אני לא יכול להתחיל את היום בצורה כזו. הוא מרגיש לא ממומש, הוא מרגיש שהוא לא מצליח, גם העסיקים שלו מרגישים את זה. ואז בהדרגתיות, הם יכולים לפגוע בתנאי העבודה שלו, המשכורת שלו אפילו, בהמשך לפטר אותו, מה שיכול להוביל אותו, לדיכאון כמובן, גם לירידה של הערך העצמי שלו בעיני עצמו. אחד הדברים שמחזקים ומחזיקים את האדם הרודף שלמות המקום הזה, זה שהוא מתפאר בכך שהוא לא עושה דברים, אלא אם כן הם מושלמים. אצלו אין פשרות. הוא יודע לומר על עצמו שכשאני משקיע, אז אני משקיע את כל הנשמה. כל מיני משפטים שנשמעים טוב מאוד, אבל בשטח אלה הם משפטים שפוגעים בתפקוד של אותו אדם. למה? מכיוון שהוא אומר לעצמו, רק שהרקע יהיה נהדר, אז אני אוכל להתחיל לעבוד, אבל אף פעם הרקע לא יהיה נהדר. ואז המקום הזה, לא תמיד הוא יוכל להתחיל לעבוד. כמובן שלאדם כזה יהיה קשה להתייעץ עם אחרים או לספר על טעויות שלו, כי חשוב לו להיראות אדם מושלם. אחד השורשים של האדם שהוא רודף שלמות זה שהוא לא אוהב את עצמו. הרבה פעמים זה אדם שסבל מהרבה ביקורות בילדות שלו. לכן, ממקום שאין לו את האהבה הטבעית שיש לאדם כלפי עצמו, כמו שהתורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך, כלומר שאם התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, כלומר ישנה ציפייה של האדם תהיה אהבה טבעית שלו כלפי עצמו, את זה לאותו אדם שהוא רודף שלמות בהרבה מאוד מקרים אין את זה. למה? כי בהרבה מאוד מקרים מהדמויות הסמכותיות הוא סבל מהרבה מאוד ביקורות בילדות, לכן אין לו את האהבה הטבעית שאמורה להיות לו כלפי עצמו, לכן הוא מנסה למלא את החסך של אהבה עצמית טבעית בשלימות בתפקוד שלו. הוא מאמין שאם הוא יגיע לעוד ועוד הצלחות, בסוף הוא גם יאהב את עצמו. וגם אם זה היה נכון שבעקבות הצלחות הוא יאהב את עצמו, הבעיה היא שהעולם הזה בנוי בצורה כזו שלהצלחות לא מגיעים בבת אחת, אלא רק אחרי הרבה כישלונות. לכן האדם חייב שתהיה לו אהבה עצמית בסיסית שתעזור לו לעבור את כל הכישלונות שבכל מקרה הולכים להיות לו בחיים. חוץ מזה, האדם הזה סבל בעבר שלו הרבה ביקורות, ויכול להיות שהיו לו דברים פשוטים שהוא צריך לעשות, והוא לא עשה את זה ב-100%, והדמויות הסמכותיות העירו לו ביקורות, מה שהוביל את המוח שלו לקשר בין תחושת כאב עזה לבין תחושת חוסר שלמות, וכך יצרו אדם שלא מסוגל להכיל רגשי טעויות וחוסר שלמות. יש רעיון מעניין שאומרים על כך, שכשילד קטן מתחיל ללמוד, הוא מתחיל ללמוד דווקא מספר ויקרא, ספר הקורבנות. למה דווקא מהספר הזה? הקורבן מבטא את האהבה העמוקה שיש לבורא עולם כלפינו. האדם חטא, והקדוש ברוך הוא אומר לאותו אדם שיש דרך לכפרה. יש דרך לחזור למסלול. הקורבן בזמן שבית המקדש היה קיים, היה מחפר. הכפרה מסמלת את האהבה העמוקה שמאפשרת לחזור לשגרה. לכן, ילד קטן, לפני שהוא מתחיל ללמוד את ספר התורה, ספרי התורה שבכתב ותורה שבעל פה, מלמדים אותו את ספר ויקרא שמסמל את האהבה העמוקה שיש לקדוש ברוך הוא כלפי כל אחד שאוהבים אותו, וגם אם חלילה הוא יגיע למצב של חטא, תמיד יש כפרה. זה מסמל את הקשר העמוק שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין כל יהודים. ובכך, כשילד מתחיל להיכנס אל תוך מעגל התורה והמצוות, שיש הרבה מאוד מצוות בין אדם למקום, בין אדם לחברו, כל כך הרבה רגעים משעות היום, כל היום כולו, בכל דרך הדעהו, כל מעשיך לשם שמיים. לפעמים האדם יכול להרגיש שזה כבד, זה עול, מצפים להרבה מאוד. אם זה לא מושלם, אז זה לא טוב. לכן דבר ראשון מתחילים את ספר הקורבנות, אז מצהירים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא מאפשר לנו לחזור למסלול, אפילו אם האדם פעל בצורה שלילית. למה? כי זה הרקע, זה מסר חינוכי אדיר. הרקע הוא קודם כל אוהבים אותך, קודם כל אתה בסדר, עכשיו המקום הזה תתעלה, ואם תרד יש תמיד דרך לתשובה, יש תמיד דרך לכפרם. זה מסר שמעבירים לילד, זה מסר חינוכי אדיר, שיש להורים ציפיות מהילדים שלהם, וזה נורמלי, זה טוב, זה בריא שיש להורים ציפיות מהילדים. עד הרבה, כשיש להורים ציפיות מהילדים, זה משדר לילדים שמאמינים בכם. הציפייה היא מבטאת אמון. ממי מצפים? ממי שמאמינים? כל זה נהדר. יחד עם זאת, חשוב גם שברקע תהיה תחושה עמוקה שבכל מקרה, גם אם לא תצליח להגשים, לממש את הציפייה שאנחנו ההורים רוצים, חם, אתה תהיה עדיין אהוב. נכון, לפי איכות המעשים אתה תהיה מוערך, אבל תמיד תהיה אהוב. הערכה היא באה לפי התוצאות. האהבה היא ללא תנאי. במערכות משפחתיות, האדם הזה שרודף אחרי שלמות יכול להקשות על המשפחה. היות ואם הדברים לא 100%, הוא יכול להרגיש רע. לבני המשפחה לא תמיד יהיו הרבה רגעי אושר בחיים. יש הרבה מאוד סיכויים שבחיים הדברים לא יהיו 100% כמו שהוא רוצה. הם יהיו 30%, 40%, הם מקרים טובים, 60-70%, אבל נדיר שזה יגיע למקום של 100%. והאדם הזה שהוא רודף שלמות, לא פעם הוא עתיד לסבול יותר מאשר להרגיש שמח עם עצמו. כמובן זה גם ישפיע על בני המשפחה שלו, בין אם זה בגלל שיש לו ציפיות המשפחה שרוב הפעמים לא עתידות להתממש, וגם הציפיות שלו מעצמו מחוץ למעגל המשפחתי, בין אם זה בחברה, בעבודה או בכל תחום אחר. בהרבה מאוד מקרים אלה הם דברים שיגזלו הרבה זמן בחיים שלו, בוויכוחים בין בני זוג, במערך המשפחתי, במערך העבודה, החברה, הקהילה. האדם הזה הרודף שלמות בהרבה מאוד מקרים, הוא מאמין שהוא היחיד שצודק, הוא לא מוכן להתפשר, הוא ינסה לדבר, להסביר, לשכנע, ידרוש, לתבוע, עד שהשני פשוט נכנע. אז בדרך כלל הוא מרגיש חזק, הוא מרגיש עוצמתי. זה לא אומר שכל מי שמנצח בוויכוח הוא רודף שלמות, אבל זה כן אומר שאם בכל ויכוח התסריט הזה חוזר על עצמו, רודף השלמות נוטה יותר כל פעם מחדש להיות המקום הזה שהוא המנצח. יכול להיות שהניצחון הוא לא מגיע בגלל עודף הצדק, אלא בגלל עודף החולשה. החולשה שהוא מפחד לא להיות צודק, ולכן הוא עומד על הרגליים האחוריות שלו בשביל לנצח באותו מאבק כוחות. לא בגלל שמאבק הכוחות עכשיו הוא כל כולו בגלל צדק, אלא אצל האדם שרודף שלמות, מאבק הכוחות יכול להיות מאבק שמבטא, אם אני מנצח אני שווה, אם אני לא מנצח אולי זה אומר שאני לא שווה. האדם שרודף שלמות נוטה בהרבה מאוד מקרים יותר לומר לא על הצעות שמציעים לו מאשר לומר כן. זה יכול להעיד שהאדם הזה הוא רודף שלמות. כמו שאמרנו, האדם שרודף שלמות הוא לא פעם אדם שמהיבט היותר עמוק הוא לא אוהב את עצמו. הוא לא זכה להרבה בילדות שלו, והרבה חיבה, קשר טוב. לכן ביחסי גומלין עם הזולת, כשהוא מרגיש שלא מסכימים איתו, מבחינתו בתפיסה שלו, זה לא אומר שיש לשני דעה אחת ולא יש דעה אחרת. וזה מנהגו של עולם, שאין דעותיהם של בני האדם שוות. מבחינתו, הדעה של האחר היא לא רק דעה, היא גם איום נפשי. כלומר, אם הוא לא חושב כמוני, זה אומר שהדעה שלי לא נכונה. אם הדעה שלי לא נכונה, זה אומר שאני אדם לא חשוב, לא ערכי, לא יעיל, לא טוב, לא אהוב. לא בהווה וגם לא יהיה כך בעתיד. לכן הדרך של האדם הזה שרודף שלמות למנוע מעצמו את כל התחושות האלה, זה הידי זה שהוא נאבק למען הדעות שלו. לכן כשהוא מרגיש מנצח במאבקי כוחות, הוא מרגיש תחושה חזקה של אישור לזהות שלו. לא רק לדעה שלו, לזהות שלו, שהוא אדם חשוב. כשהוא מרגיש שהוא הולך להפסיד במאבקי כוחות, הוא מרגיש שהוא הולך לאבד את עצמו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ובעזרת השם לאחר מכן, אנחנו חוזרים אליכם, בעזרת השם הנושא הזה, עם נושאים נוספים שקשורים אל נפש האדם, המערך המשפחתי, מעגל החברתי, והאדם בינו לבין עצמו. הפסקה, ובעזרת השם, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שמי עמוס, ואני גר במנהטן. אני נמצא כחודש בישראל, לתקופת החג, אצל משפחה בארץ.
כן, ברוך הבא.
תודה רבה. חשוב לי רק להגיד לפני כן שאני שומע את הרב באופן קבוע דרך האתר, וברוך השם, לא פספס אף תוכנית שלו, ישר כוח.
תודה רבה.
הייתי רוצה לשאול את הרב, אנחנו היום נמצאים בתקופה שלפני חג הפסח. אנחנו יודעים שכל אדם צריך לצאת מהמצרים שלו, מהפרו שלו. השאלה שלי, אם הרב יכול לתת לי כמה עצות, כמה מילים לשינוי הרגלים.
כן. אנחנו נמצאים בתקופה של יציאת מצרים, היציאה, כל אחד יוצא מהמיצרים שלו, גבולות שלו, כמו שאנחנו יודעים שהיציאה עם מצרים לא רק יציאה מהטריטוריה האי שנקראת מצרים, אלא מצרים היא הייתה טריטוריה שמסמלת רעיון נפשי, כלומר לא רק יציאה של אז, לא רק הזיכרון, גם הזיכרון, למה תספר באוזני בנך עובד בנך, גם הזיכרון אבל לא רק הזיכרון, אלא גם יש בזה כמובן מסר מהותי לגבי נפש האדם. אנחנו רוצים לצאת מההרגלים שלנו, לעשות מדי פעם שינויים, אז חשוב לדעת שאם אנחנו רוצים לעשות שינוי בחיים, חשוב לבחור כל פעם שינוי אחד, כי הרבה פעמים בני אדם הם לוקחים לעצמם הרבה שינויים בבת אחת, ואז הם לא מצליחים. עדיף לקחת שינוי אחד, להתמקד בו, בוא לדבוק. לקחת הרגל אחד, עליו לעבוד 21 יום. בין 21 יום ל-30 יום, בדרך כלל אדם משנה את ההרגלים שלו. זה בדוק שבמוח של האדם, מערכת העצבים שלו, היא משתנה בעקבות השינוי שנעשה במשך של בין 21 ל-30 יום ברצף. אז לוקחים שינוי אחד, דבקים בו בפרק הזמן שהזכרנו עכשיו. עוד דבר חשוב, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי של הרגל, חשוב שהשינוי יהיה קטן. לדוגמה, אם החלטנו פעילות גופנית, לדוגמה הליכה, פעם אחת ביום אחרי ארוחה, אז להתחיל ברמות של 5 דקות הפעם הראשונה. כל 3 ימים להוסיף עוד 5 דקות, עד שנגיע לקצב שלא קשה, לדוגמה 15 או 20 דקות. במילים אחרות, חשוב שהשינוי לא יהיה שינוי שפוגע באיזון של סדר היום שלנו. כי ברגע שהשינוי הוא פוגע באיזון סדר היום שלנו, אז המוח של האדם, הנפש של האדם מתנגדת לשינוי, ואז קשה לממש את השינוי למרות כל הרצון הטוב. עוד דבר שיכול לעזור, להשתמש בהתראה. אם לדוגמה קבענו בשעה 14:00 לעשות הליכה קצרה, לעשות התראה בטלפון הנייד או לכתוב ביומן או כל סגנון התראה אחרת שיכול לסייע לאדם לזכור לעשות את השינוי. לפעמים מה שצריך לעשות זה לתכנן לפני כל יום את השינוי שאנחנו רוצים לעשות. כלומר, בסוף יום לתכנן לעצמו את השינוי הבולט שאנחנו רוצים לעשות למחרת הבוקר. ברגע שאנחנו, הדברים מתוכננים, ברגע שיש מעין טקס של שינוי, אז קל יותר למוח של האדם להפנים שהשינוי הוא חלק מהותי משגרת החיים. גם חשוב לזכור שבכל התהליך יהיו זמנים של עליות, זמנים של ירידות, זה בלתי נמנע. הנפש לא לגמרי מעכלת את השינוי שנעשה, לכן הנפש, כמו היינו אומרים, מנסה תמיד להחזיר את ההרגלים הקודמים. אחד הצרכים הבסיסיים, החשובים של הנפש, זו הרגשת ביטחון. לכן אם יש לאדם הרגלים, זה מעניק לנפש תחושת ביטחון, לכן קשה לנפש לעזוב הרגלים ישנים, אפילו שיש בהם נזק. למען ההרגלים חדשים, קשה לעשות שינוי, כי הנפש מתרגלת אפילו להרגלים ישנים לא טובים. הרגלים חדשים לא מוכרים לנפש, לכן ישנה מעין התנגדות לעשות שינויים חדשים. עוד נקודה חשובה, בשביל להתחיל לפתח מערכת נפשית שמעכלת ומתרגלת לשינויים, נקודה חשובה היא שבהדרגתיות להתחיל לאפשר לעצמנו לעשות כל מיני שינויים קטנים במודע שאין לנו בהם צורך. לדוגמה, אדם נוסע לעבודה, לא לנסוע כל יום דרך אותה דרך. אם פוגשים כל יום את אותם אנשים, לנסות למצוא נושאים חדשים בדיאלוג איתם. אם חוזרים הביתה ויושבים בת אחת על הספה, לנסות לעשות משהו אחר. כלומר, כמה שיותר שינויים קטנים במהלך שגרת היום, לא שינויים מהותיים, שינויים שלכאורה אין בהם הרבה תועלת. כל המטרה שלהם היא להרגיל את הנפש, להיכנס למערך של שינויים, שהנפש תהיה יותר ויותר פתוחה למערכת השינויים בחיים, וכך ברגע שהנפש היא פתוחה יותר ויותר למערכת השינוי בחיים, יותר קלה לאחר מכן ליצור את השינויים, כיוון שהשינויים לא נתפסים כמאיימים על הנפש.
אז אנחנו ברוך. יש לי עוד שאלה, אם אפשר בתשופה רב.
כן.
חשבה שמאוד בעיה שיש לנו בארצות הברית, אנחנו אין לנו בארצות הברית מטפלים ירי שמיים.
כן.
רציתי לשאול, האם היית יכול לעזור לנו, אולי אתה מכיר מישהו באמריקה, בניו יורק, שיכול לעזור לנו בנושא הזה?
מטפל ירי שמיים בניו יורק, בארצות הברית? לא מכיר. לא, עכשיו לא עולה לי בראש מי שאני מכיר. אני יכול להמליץ, אם תרצה, ישנה אפשרות לפנות למטפלים שיש לנו במרכז הישגים, אנשי מקצוע שהם עובדים גם עם אנשים בחוץ לארץ דרך המדיה, דרך סקייפ או בכל מיני דרכים אחרות בדרך המדיה, שמאפשרות ליצור קשר וכך לעשות גם כן מפגשי ייעוץ מרחוק. יש בזה גם כן יעילות.
האם נראה לך כשאני נמצא פה כחודש, האם אני אוכל לטפל בבעיה מסוימת לקבל טיפול בחודש ימים?
בהרבה מקרים חודש אחד יכול לעזור. כלומר, גם אם והיה והבעיה היא דורשת טיפול שהוא יותר מחודש, יכול להיות שברגע שמתחילים איזשהו תהליך מסוים, אפילו לא פגישה, אלא שתי פגישות בשבוע, מתחילים איזשהו תהליך מסוים ומגיעים לתובנות חדשות, הבנות חדשות, מקבלים כלים חדשים, זה יכול לסייע ולעזור. אז כן, יש גם כן ערך לפעמים להתחיל טיפול ולעסוק בו, ולהתחיל אותו אפילו רק חודש אחד.
יישר כוח גדול, כבוד הרב.
ברוך תהיה עמוס, תצליח בעזרת השם. אנחנו רוצים להמשיך עם עוד כמה שאלות שקשורות לנושא רודפי השלימות. האדם שהוא רודף שלימות, ולהתייחס לכמה כלים בהמשך, איך אפשר גם כן לעזור בנקודה הזו. אנחנו יכולים לראות שאדם שהוא רודף שלמות מנסה לא פעם להראות את עצמו כאדם חזק, נחוש בדעתו, אבל האמת היא שהרבה מה שמניע אותו זה הצורך להימנע מחולשה, הצורך לא להיות במקום של זה שמרגיש שלא מקבלים אותו ולא מסכמים לדעה שלו, לכן הוא מנסה לכפות את עצמו, להיות בטוח שמקבלים אותו. הצורך הזה כל כך חזק שהוא מונע מאדם לראות שבדרך הזו כופה את עצמו ודעתו על אחרים. אנשים לא מקבלים אותו, ויותר מכך, אנשים כבר סולדים ממנו, אבל הוא לא שם לב, לא מרוע לב. הוא לא שם לב לכך שאנשים מתרחקים ממנו, בגלל שהוא כל כך מתמקד מעצמו. הוא עסוק בהישרדות הנפשית שלו. ברגע שהוא עסוק בהישרדות הנפשית שלו, הוא לא יכול לשים לב שאנשים סביבו מתרחקים יותר ויותר, וככה נוצר מעגל קסמים שליליים. אנשים יותר מתרחקים ממנו, ואז הוא מרגיש יותר מאוים, כיוון שהוא מרגיש שהוא פחות שווה. ואם הוא יותר מאוים כי אנשים מתרחקים והוא מרגיש פחות שווה, אז הוא עכשיו יותר יעמוד על שלו, הוא יותר יאבק למען דעתו. למה? מכיוון שהוא מרגיש שהוא פחות שווה, הוא מרגיש מאוים נפשית. הוא לא בשלב הזה יאמר לעצמו, רגע, בוא נעשה חושבים, בוא נתחיל לראות, אנשים מתרחקים ממני, אנשים כבר לא מתקרבים אליי, אולי זה אומר שיש בי בעיה. בשלב הזה הוא לא יחשוב בסגנון הזה. בשלב הזה הוא יחשוב הפוך, הוא יגיד, אם האנשים מתרחקים, זה אומר שאני צריך יותר ויותר לשמור על עצמי. ואיך הוא ישמור על עצמו? על ידי כך שהוא יותר ויותר יכווה את עצמו ואת דעתו על אנשים אחרים, מה שיגרום לאנשים אחרים עוד פעם יותר ויותר לסעוד ממנו, וכך נוצר מעגל קסמים שלילים. במערכות המשפחה, בן הזוג יכול בקלות לומר שהוא מוותר, שהוא מעגל פינות, הוא יהיה מתגמש, ואז בן הזוג שוויתר מרגיש שהוא עשה מעשה שיעורר הערכה אצל האדם שהוא רודף שלמות, אבל לא כך הם פני הדברים. בן הזוג שוויתר לא יזכה ליותר הערכה, בהרבה מאוד מקרים לצערנו, הוא יזכה ליותר מנת זלזול וחוסר הערכה. כי האדם הרודף שלמות לא פעם מזלזל באנשים חלשים. בעיניים שלו, או שאתה חזק, או שאין לך הרבה ערך. לכן אותו אדם שמוותר אולי בעיני הרבה אנשים יתפס כאדם גמיש, כאדם מסתגל, כאדם ערגי, כאדם בעל מידות רומיות, אבל בעיני האדם הזה שהוא רודף שלימות, הוא יתפס דווקא כאדם חלש. כך מצד אחד חשוב לו לנצח במאבקי כוחות, ומצד שני הוא מזלזל באדם שהוא מנצח אותו באותם מאבקי כוחות. כעת ננסה לגעת בכמה וכמה פתרונות שקשורים אל האדם הזה. מערכת החשיבה של האדם בנויה בצורה כזו שהיא מרבה לעשות הכללות. לדוגמה, אדם לומד לנהוג ברכב, ברכב מסוים. אחרי שהוא למד לנהוג ברכב הזה, סביר להניח שהוא יכול לנהוג בכל סוגי המכוניות בעולם. וכמעט גם בכל הארצות בעולם. למה? כי המוח עושה הכללה, הוא מבין שאם ברכב הזה כך וכך נוהגים ומתקדמים, אלה הם כללי התנועה. אז המקום הזה המוח יעשה הקש ויאמר, אם פה זה כך, כנראה גם ברכב אחר זה כך. וכך זה גם במקום אחר בעולם. זו נקראת הכללה. המוח לקח מקרה פרטי וקישר בינו לבין כל מיני סיטואציות שיהיו בעתיד. האדם מבין את ההיגיון שבתהליך הספציפי כאן, לדוגמה נהיגה ברכב בכביש כאן בארץ, הוא משליך על סיטואציה אחרת, כלומר על רכב אחר בכביש אחר בעולם. הרבה פעמים ההכללות שלנו הן מצוינות. הרבה פעמים ההכללות שלנו הן עוזרות לנו. תהליך ההכללות שלנו הוא לא רק לגבי חפצים בעולם, אלא גם לגבי התפיסה של האדם את החברה ואת עצמו. אם בגדול יש לאדם תפיסה שאנשים הם חיוביים, כנראה שהוא יסתדר עם רוב האנשים שהוא עתיד לפגוש. כי ההכללה שלו שבני אדם הם אנשים טובים תעזור לו ליצור גשר בשביל לצמצם פערים ולהגיע לפתרונות יעילים. ההכללות מניעות את המחשבה של בני האדם. כלומר, אם הייתה לאדם הכללה במוח שאנשים הם ביסודם רעים, חושבים רק על עצמם, אגואיסטים, האמונה הזו, ההרגשה הזו, ההכללה הזו, היא הרגשה, מחשבה, הכללה, שמגבילה את יכולת החשיבה, וכמעט כל פתרון שננסה לתת לאותו אדם בשביל לפתור את הקונפליקט עם הזולת לא היה עבד, גם לא יעבוד. לא כי הפתרון לא נכון, אלא כי לאדם הזה יש מחסום. למחסום הזה קוראים הכללה. יש לאדם הזה אמונה, הכללה שאומרת בני אדם הם נצלני, הם מחפשים לנצל את האנשים האחרים, ולכן כל פתרון כל פתרון סליחה לא יעבון. כי האדם שהמוח שלו עשה הכללה שבני אדם הם רעים, ההכללה הזו היא זו שתניע את האדם למצוא בכל פתרון פגם, חוסר שלימות. לעומת זאת, אדם שיש אצלו המוח הכללה שאומרת שבני אדם ביסודם הם טובים, רק צריך למצוא את הדרך לפתור את הבעיה, האמונה הזו, ההכללה הזו כבר תניע את המוח למצוא את הפתרון הטוב ביותר. האדם חווה רק את המודע שלו, רק את החשיבה שלו, רק את הצורך והרצון למצוא פתרון. אבל ישנו רובד פחות מודע, לא מודע, ישנו רובד של אמונה, תחושה, הרגשה, חזקה, שרוב בני אדם הם חיוביים. וההכללה הזו, התחושה הזו, היא זו שמניעה את האדם בצורה אוטומטית לחשוב על פתרון. אם נסכם את זה, אז יש לאדם את רובד המודע, זה הרובד שחושב, ויש את הרובד הלא מודע, זה הרובד שיוצר את ההכללות. אם הייתי רוצה להמשיל את זה, הייתי אומר שאמונה, ההכללה, תחליט לאיזה כיוון עושים, צפון, דרום, מזרח, מערב. המודע הוא יבחר את המסלול המדויק איך להגיע אל הכיוון שהאמונה, ההכללה, רוצה להגיע. אם האדם מאמין שהעולם הוא מקום טוב, המודע שלו כבר יחפש דרכים להוכיח את זה. אם האדם יש לו מעין הכללה שאומרת שהעולם או בני אדם אנשים רעים או העולם הוא מקום רע, המוח שלו כבר ימצא הוכחות להוכיח את הדברים האלה. כך זה גם לגבי האדם רודף השלמות, הוא עושה הכללה. במוח שלו ישנו מעין כלל מלשון הכללה שאומר אם זה לא מושלם זה לא שווה. הכלל הזה, ההכללה הזו תניע אותו לשים לב לכל הפרטים הקטנים, להימנע מכל מצב שיכול להוביל לידי טעות. לכן, בשביל לשנות את ההכללות האלה במוח של האדם, צריך להשתמש בכמה כלים שיכולים לעזור לאדם לשפר ולייעל את החיים שלו. דבר ראשון זה ליצור זווית ראייה שונה ודרך התייחסות שונה ומחודשת למציאות. זה יכול להיות יעיל מאוד אם האדם הזה ייקח דף ועט ויתחיל לרשום כל מיני סיטואציות שבהם הוא יודע שהוא מתפקד בצורה שהיא רק בתנאי שהדברים מושלמים. והוא ירשום לעצמו מה היה קורה אם הוא היה עושה את הדברים בצורה לא מושלמת. לדוגמה, מארח אורחים, והוא לא יעשה את זה בצורה מושלמת. שיכתוב לעצמו תסריט, איזה סוג אירוח זה יהיה. שירשום לעצמו איך זה יהיה עם כל הפרטים הלא מושלמים בעיניו. שירשום גם שהוא מרגיש לחוץ בזמן האירוח בגלל שהדברים לא מושלמים, ובכל זאת הוא ממשיך לתפקד. חשוב לקחת כמה וכמה סיטואציות כאלה ולהתחיל ליצור תסריט חדש במוח. למה? כי שרירי המוח מגיבים בצורה אוטומטית בהתאם למנגנון השלימות שהאדם הזה רוצה להשיג. ולכן בשביל לתכנת את המוח להגיב אחרת, צריך להתחיל לאמן את המוח לראות את עצמו מגיב ומתפקד בצורה אחרת, למרות הצורך האז לשים דגש אך ורק על השלימות. נצא להפסקה קצרה, ובעזרת השם לאחר מכן נמשיך.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, חזרנו אליכם ואנחנו רוצים להמשיך ולסיים בעזרת השם את הנושא הזה של רודפי השלימות. איך אנחנו מתמודדים עם הנושא הזה? בשביל להתמודד עם הנושא הזה של רדיפת השלמות, אחת הדרכים היעילות להתמודד עם הנושא הזה של רדיפת השלמות, סליחה, לבדוק בשטח כמה הצורך הזה הוא חזק. מה זאת אומרת? כשאדם רודף אחרי שלמות, מפסיק לנהוג, והוא מפסיק לנהוג בצורה כזו שהוא רק מנסה לרדוף אחרי השלמות, הוא חווה מעין מצוקה בהתחלה. המפתח בשביל לגרום לכך, הוא להכיר שבמשך הזמן, אם הוא יחווה את מה שנקרא חשיפה לחוסר השלימות, המצוקה תפחת למרות שהוא עשה דבר לא בצורה מושלמת. ככל שאדם צובר עוד ועוד חוויות של חוסר מושלמות, והוא לומד וחווה שאין לכך השלכות רציניות, אין לכך תוצאות כל כך אמורות, המפגש עם חוסר השלמות הופך להיות יותר ויותר קל. מדי פעם, לכמה דקות, יכול להיות תעיל שאדם יצא לרחוב עם גרביים לא תואמות. מדי פעם, לכמה דקות שאדם ישים את הספרים הפוכים על המדף, אם זה לא ספרי קודש. מדי פעם שאדם יכתוב מכתב לאנשים קרובים אליו בשגיאות כתיב, את כל זה לעשות בכוונה. העיקרון הוא לעשות דברים קטנים בצורה לא מושלמת, ואז ישנו דחף לתקן את הטעויות, ובכל זאת לא לתקן, למרות הדחף יתקן. ככה האסטרטגיה הזו מאפשרת ללמוד לשאת חוסר שלמות, ולחזק את היכולת לתפקד מבלי להשיג שלמות. תמיד צריך להתחיל עם חוסר שלמות שלא קשה מדי לשאת, ואז להגביר את רמת הקושי בהדרגה, עד שנוכל להתמודד עם חוסר המושלמות ברמה הגבוהה ביותר. בדרך כלל, כשאדם נמצא במצוקה, המחשבות שלו מעצימות את הבעיה יותר עם מה שהיא באמת. כי כשאדם, שהוא רודף שלמות, רואה איך שהמדף לא מסודר כמו שצריך להיות בעיניו, זה לא אומר שרק יש אי סדר במדף. מבחינתו זה אומר דברים נוספים. אי הסדר במדף הוא רק סמל לבעיות הרבה יותר חמורות שיכולות להיות במהלך הזמן. היום זה אי סדר במדף, מחר זה יכול להיות הרבה יותר גרוע, כך הוא חושב לעצמו בראש. הוא אומר לעצמו, היום זה יהיה סדר במדף, מחר לא יהיה סדר בבית, לאחר מכן לא נעשה את המטלות שלנו, במצב יכול להידרדר יותר ויותר. לפעמים מה שטוב הוא לקחת סיטואציה של מצוקה רגשית, של חוסר שלמות, ולהישאר במצב הזה, עד שהמצוקה תפחת, עד שניתן לראות שהפחד לא מתגשם. להישאר עם חוסר השלמות עד שהיא לא מטרידה יותר. המוח של אדם כשהוא מזהה מצב של חוסר שלמות, הוא כמו היינו אומרים אפיל אזעקה שאומרת, צריך להיזהר מהמצב הזה. המצב יכול להיות הרבה יותר גרוע. ואז כשאדם מנסה לחוות את המצב הלא נעים, הוא בהדרגתיות רואה איך שהאזעקה במוח שלו נכבט לאט לאט. עוד נקודה חשובה היא, זה להגדיר לעצמנו, מהי שלמות? האם יש דבר כזה בעולם? מי מהאנשים שנראים לנו שחיים חיים ערכיים, טובים, בריאים, מאוזנים מכל הבחינות, חיים חיי משפחה, חיי קהילה, בצורה המושלמת ביותר? כי חשוב לדעת שההבדל בין אדם שלם לאדם מושלם הוא, שאדם מושלם מחפש שלמות, וכל עוד הוא לא, שם, הוא לא מזהה את המושלם, הוא מרגיש מתוסכל. ולכן זה אדם שרוב חייו הוא יעבור בתסכול. לפעמים במינון גבוה, לפעמים במינון נמוך, אבל המחנה המשותף הוא התסכול. לעומת זאת, אדם שהוא לא מחפש שלמות, אלא אדם שלם, זה אדם שהוא שלם עם עצמו. אדם שלם עם עצמו זה אדם שמודע וחווה את הידיעה שבעולם הזה אין שלמות. לכן לחפש איך לתקן את העולם ולשפר את תנאי החיים, זה יכול להיות מניע מצוין. אבל המניע הזה הוא לא מדד לאיכות החיים שלו. כשאנחנו רואים אנשים שחיים חיים ערכיים, חיים טובים, חיים בריאים, מאוזנים מכל הבחינות, אם זה חיים אישיים, חיים משפחה, חיי קהילה, זה לא בגלל שהם רודפי שלמות, אלא בגלל שהם שלמים. רודף השלמות הוא רוצה תוצאה טובה. האדם השלם הוא רוצה תוצאה טובה. רודף השלמות, אם אין תוצאה טובה, הוא מתוסכל. האדם השלם, אם אין תוצאה טובה, הוא ממשיך הלאה. למה? כי הוא רגיל לחפש את הטוב בכל מצב. האדם שהוא שלם ולא מושלם, זה אדם שהוא רוצה לשפר, לתקן, לעשות, זה מניע נהדר, אבל המניע הוא לא מדד. אצל האדם שהוא רודף שלמות, המניע הוא מדד. אם אני רוצה לתקן את החברה, את המשפחה, את העולם, אם לא הצלחתי, זה מדד שאני לא מוצלח. אצל האדם השלם, אם לא הצלחתי, זה לא מדד שאני לא מוצלח. אז זה רק מדד שאומר, או שעדיין לא הגעתי לשם, או שאני בתהליך, ובסוף אני גם כן לא אגיע, אבל אני אעשה את המקסימום שלי, כיוון ש... מצד אחד, אי אתה בן חורין לבטל ממלאכת הקודש, אבל מצד שני, גם לא עליך המלאכה לגמור. האדם השלם, בשונה מהמושלם, הוא מצליח לשפר את תנאי החיים שלו, נהדר. אם הוא לא מצליח, אז הוא מתמקד במה שיש, ועל זה הוא שם את מרבית הדגש, וכך הוא חי בצורה שלימה עם עצמו, כך הוא מצליח ליצור לעצמו את האיזון בין הצורך והרצון להשיג עוד. לבין היכולת להתמקד במה שיש, לנצל מה שיש ולהפיק את המהירה במה שיש בהווה, לחיות כאן ועכשיו לא רק בציפייה עתידית שכשישתנו תנאי החיים אז תהיה הרגשה טובה יותר. נכון, אם ישתנו תנאי החיים אז תהיה הרגשה טובה יותר, אבל זה לא אומר שרק אז תהיה הרגשה טובה יותר, אלא גם כעת נחפש לראות איך אפשר כיום לחפש את ההרגשה הטובה יותר. עוד נקודה אחרונה, אם היינו מחנכים את הילדים שלנו, האם היינו רוצה שיהיו מושלמים ויהיו מתוסכלים או שלימים עם עצמם? אני אומר ילדים מכיוון שבדרך כלל ההורה רוצה שלילד שלו יהיה את הטוב ביותר, והוא רואה אותם בצורה אידיאלית. ברגע שהאדם רואה את הילדים שלו בצורה אידיאלית, לא פעם הוא יודע מה הוא גם כן רוצה כלפי עצמו, והוא רוצה שהם יהיו שלימים ולא מושלמים, כי המושלם בסוף הוא מתוסכל והשלם הוא תמיד מתפתח. תודה רבה לכם המאזינים, לישי פופובסקי, לאשר גרייבר, ובעזרת השם שיהיה חג פסח כשר ושמח. היו ברוכים.